כמה אמון יש לנו באמת של התורה שבעל פה? יש לך ספקות?
לא, מאיפה
אנחנו יכולים
לקבל?
בסדר, כן. עוד מישהו? לא, אריק, הציפיות שלך לקבל ציון, אריק?
מה?
הציפיות שלך זה גמור.
בסדר, האמת? הגדרת את זה יפה.
האמת, זה הסיבה הכי טובה לבוא לשיעור שלי, כן. בסדר, נכון, גדעון? בסדר.
אני מקבל תפיסה.
אתה גם מקבל ציון.
אני גם מקבל ציון?
לא, אני גם מקבל ציון.
אני אשמח, בסדר גמור. אני אגיד לכם שלעצמי, כשאני חשבתי לעצמי אחרי שהתבקשתי להכין את השיעור, באמת מה אני רוצה להתמקד, כמעט חשבתי על כל מה שהעליתם. אני לא יודע אם אני אספק את כולם, אבל באמת מצד אחד, כשעוסקים במבוא לתורה שבעל פה, אפשר לעסוק בתולדות ההשתלשלות של תורה שבעל פה. פשוט לתאר איך זה היה בזמן המקרא, אם אפשר, כן? ואיך זה היה בזמן בית שני, התפתחות בתי המדרש. הזווית הזו יותר היסטורית, כשעוסקים מהזווית הזאת. אפשר גם להגדיר את זה כמבוא לספרות תורה שבעל פה. ובמובן הזה, גם קראת הזמן שנתחיל, היא לכאורה הרבה יותר מאוחרת. מה הטקסט הכי קדום של תורה שבעל פה שאתם מכירים? מגילה תענית, יפה. כן, מתי היא מתוארכת? ובתקופות, לא בשנים. בית שני, כן. איזה שפה היא כתובה, אתה יודע? ארמית. כלומר, היא נראית אחרת מאיזה טקסט?
משנה.
משנה, מעודן משנה, אבל מאיזה טקסט היא נראית אחרת? נדבר על זה היום קצת יותר. היא נראית אחרת מהמקרא, כלומר כל מי שמחזיק ביד את הטקסט הזה או שומע עליו, הוא כבר, נכון שיש במקרא כמה פרקים בארמית? הנה יש, כן? יש ביטוי אחד בתורה, קצת בדניאל, ביטוי אחד דרך אגב בירמיהו, קצת בדניאל, קצת בנחמיה, כן, אבל כלומר, זה יוצר אווירה אחרת, ואפשר לתת מבוא לספרות תורה של הפה. אני, תעזרו לי עם שמות, בסדר? נטף. אני הייתי פחות מדבר מהפן של האימון, כן? יותר מהפן של מה טיב החיבורים. כלומר, מה הם מכילים, מה אנחנו היום יודעים על החיבורים האלה, מה המהדורות שיש, איך ללמוקו את החיבור. אני חושב שזאת שאלה קצת שונה ממה שאתה הצפת, אותי לפחות היא יותר מעניינת. האמת היא שאני לא הראשון בהיסטוריה שמעביר מבוא לתורה שבעל פה, ואולי צריך להגיד כמה מילים על חל הרעיון של מבוא והמקום שלו בישיבה, ובעיקר לאנשים שנמצאים בנקודת לימוד שאתם נמצאים. אתה מחזיק פה חוברת מבוא לתורה שבעל פה, כן, סבבה, כן. תראו, עולם התורה לא רגיל במבואות מסיבה פשוטה, כי עולם התורה הוא עולם של תוכן, עולם של מפגש עם ההתגלות בסיני, ובמבואות מדרך הטבע אנחנו כביכול עוסקים במבט, במידה מסיימת, מבט מבחוץ. כלומר, אני במקום ללמוד את המחילתא, אני רוצה עכשיו לדבר על מה זה המחילתא, כן? וברור שעיקר הלימוד בית המדרש חייב להיות לימוד תוכני, אבל אדם לא יכול, לא אגיד לא יכול, עובדה שהצליחו, כן? נהיד אחרת, לעצור מפעם לפעם ולתת דין וחשבון. אני דבר כרגע מהפן הספרותי, מה שעלה קודם, לתת לעצור דין וחשבון של טיב החיבור, מלמה לצפות ממנו, איך ללמוד אותו, הוא ודאי מעמיק את היכולת שלו ללמוד בצורה טובה יותר את החיבורים, ולכן ודאי שטוב בלי קשר למכללה, פשוט מסגרת תוכנית לימודים בישיבה, למצוא תחנות ומפעם לפעם לעסוק בהיבטים מבואים, נקרא לזה. תדעו שרב שאול ליברמן, עכשיו אחד מגדולי החוקרים בתלמוד, פרשן גדול מאוד של תורת ארץ ישראל, גדל בישיבות ליטא, הוא היה בן דוד של החזוניש, הוא קרוב משפחה של רב יעקב דרך החזוניש, ויעקב הוא הצאצא של מלי אח שלו, לא זוכר בדיוק איך, הוא אחותו, והוא גם קרוב שלנו דרך המשפחה של הנציב, של ה... מה?
אז הקרוב של אביה.
אני קרוב גם שלך, כי כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב, אבל כן. ונגיד במשמוש בירושה, הייתי מגיע אליו לפניך, אבל בסדר. גם לוי, סבא שלי לוי, בסדר, קיצור, אנחנו כולנו קרובים. אבל אפשר ליברמן, למד בישיבות ליטה, היה ישב עילוי עצום, בעל ידיעות עצומות וחריפות גם. והוא מתאר, כשהוא הגיע לאוניברסיטה העברית, בתפריש פייטט, אני חושב, ללמוד אצל אפשטיין, והוא ראה שיש קורס שנקרא מבוא, הוא ציטט את מבוא הירושלמי של זכריה פרנקל, אז ליברמן מתאר שהוא שם, שמה צריך מבוא לירושלמי, בוא נלמד אותו. אז יש טעם לעסוק במבואות, מה שאני כן חושב, שצריך להיות משהו מיוחד, או שונה במבוא שמעבירים בתוך ישיבה, לבני ישיבה, מאשר מה שאני מצפה ממי שכותב חוברת כזאת, של אוניברסיטה הפתוחה. אני מתכוון, חוברות כאלה הם בדרך כלל מיועדים, והרבה פעמים מבואות, אני מתאר לך את החוויה שלי של מבואות בלימודים שלי באוניברסיטה, היא ההנחה שאתה לא מכיר את התחום בכלל. ההנחה היא שאתה לא יודע כלום על הדבר הזה. עכשיו, מטרת המבוא הוא לחשוף אותך לזה. מבוא לתורה שלי בפה, לא הייתי צריך להעביר עכשיו למסגרת לא של בלי תורה, אז הייתי צריך להתחיל לספר להם ידיעות בסיסיות, לקוות שבסוף הם יכירו בכלל את השמות של הספרים, קצת יבינו את היחסים שלהם, שימקמו אותם. אבל כשבבני תורה עסקינן, אני לא רוצה עכשיו לנסות לעשות פה משאל קצר, בטח לא בעל פה, אולי נעשה את זה יום אחד בכתב, בסדר? לבדוק מה רמת הידיעות שיש של בני הישיבה במיקום של חכמים, ספרים וכו', מי, מה, מי כתב אותם. אבל למרות שיש מה לשפר בידיעות, ולכן יש טעם לכן שיעור כזה, אבל אני חושב שאתם כבר מכירים, זה לחם חוקנו. גדעון, גזרת השיעור א' לא להיכנס, אני לא יודע מאיזה סיבה, אבל אני לא שם לב, בסדר, לא שמתי לב, בסדר. ואני אומר, אבל כאילו התחושה שלי שהם כאילו פחות, הם עוד לא שם, כן? כמו, פחות. ישיבה תיכונית זה במקום חשוב. אבל כאילו הציפייה היא שככל שאדם לומד יותר, לומד יותר, אז הוא, האופי של הלימוד ייגזר מרמת הידיעות של המשתתפים בשיעור, זה נגיד. בסדר?
לא, אני לא אכפת לי.
אז תסביר, כן, כן.
זה סיבות, אחד, יש פה מספיק חבר'ה, זאת שהוא אלף של מיסטר בו במונים, שהוא גדול מדי והוא לא נוח. ועוד שיש פה חבר'ה שהם לא צריכים את השיעור הזה, הם עדיין לא. דבר שם, סיבה שנייה, שכן יש משהו בחבר'ה שבעברו שנה בישיבה בו, דבר כמו תניה, שלמשל תגיד שמשה לא כתב את התורה, הם לא קפיצו עליך. כי הם יודעים שבסדר, ראש כבר...
טוב, זה מבוא לתורה שבעל פה, זה לא מבוא למקרא.
אז תגיד שרד לא רשת משנה, הם לא יקפצו עליך.
בסדר, תראה, אני רוצה שהלב שלי נתון לכל אחד שנכנס לשיעור, אבל אני אומר דוגרי שני דברים. ראשית, אל תדאג, יהיו פחות אנשים בעוד חודש. אין לך מה לדאוג בכלל. ואני לא בטוח שאלו שיעזבו זה דווקא הם. ושנית, אני מציע שבוא ניתן לדינמיקה להתרחש. אם נראה שזה מפריע, באמת שזה בעיה, נפתח את זה בצורה פתוחה, כנה, וצד, כלומר, היות ולא נערו כל שיעור א', אז בוא. בסדר, אבל אם מישהו חש שהרכב פה צריך להשתנות, זה לבוא ולדבר, בסדר, מתוך כבוד אחד לשני, ולהבין את זה. בכל מה שאני אומר, שכשמעברים מבוא לבני הישיבה, לא מדברים בכלל על לספר לכם שיש ספר שנקרא תוספתא, או שיש ספר שנקרא משנה, אלא המטרה היא לנסות, לאור דווקא הלימוד שלכם בספרים האלו, לעשות דין וחשבון, ולכן אפשר לעשות דין וחשבון הרבה יותר מעמיק, גם מבחינת היכולת, שזה אחד מהדברים שנעדרים כמעט בשיעורי מבוא, היכולת לקרוא טקסטים קשים, שהלימוד יהיה מתוך מפגש עם התוכן, ולא רק בוא נספר באופן כללי מה זה ומו זה. לכן בעיני גדעון, השאלה של כאילו, מאיזה גיל להיכנס, הוא יותר שאלה שאני מעוניין שהלימוד יהיה על בסיס מה שתיארתי, מבוא שהוא בעצם באמצע הדרך ולא בתחילת הדרך. כלומר, הייתי מאחל פה לבחורים, תלמדו עוד ועוד, ואז תעשו את החתין לחשבון הזה. אבל בכל מקרה, זה, כך אני רואה את השיעור המבואי, כלומר, זה צריך להיות בעל אופי שונה באותם שני היבטים שציינתי. ההיבט שהוא לא מבוא, אלא הוא התבוננות, וההיבט השני הוא יעשה מתוך מפגש ישיר עם קטעים מתוך הספרים, ולא רק בערך לספר על החיבור. אתם מצוידים ביכולות להיכנס לתוך הספרים. עכשיו, כפי שציינתי קודם, אני לא הראשון שכתב מבואות. המבואות שאני לפחות חושב עליהם, הראשונים שנכתבו, הם על ידי גדולי עולם מתקופת גאונים וראשונים. אתם מכירים קצת ספרי מבואות כאלה? כן, כל רם, כן.
אפשר להגיד
איגרת אבשלום
הגאון.
למה אולי? איגרת אבשלום הגאון, זה סוג של מבוא לתורה שבעל פה. מה זה איגרת אבשלום הגאון? אגיד שאתה היית במזרק שלי אתמול, בוא תספר למהר לכולם. זה מוודא שכולם יודעים.
90 שניות?
כן, 90 שניות, כן.
אמרתי איך קוראים לו, אבל היה ראש בית מדרש
בקיירואן. רבי יעקב ורבי ניסים.
בעצם הוא שולח המכתב לאבשלום הגאון, שאז
גאון פומפדיטה. באיזה שנה רק את ה... 987 לספירה. בסדר, זה שלהי תקופת הגאונים.
קצת, הוא שואל אותו בעצם איך קצת נכתב במשנה. אז התשובה שלו, רשול הגאון לוקח את זה הרבה יותר מזה, ובעצם עולה על כאילו כל השתלשלות של תורה שבעל פה. נכתב הזה, זה כאילו אחד המקורות היחידים שיש לנו בכל משנה השתלשלות על תקופת הגאונים.
זה קודם כל יוצא פרויקט השו"ת. כל שיש פרויקט השו"ת, יש שם איגרת רב שרירא. המחסום העיקרי של רובנו, שזה כתוב בארמית בבלית של המאה העשירית, אבל פרויקט השו"ת גם שמו תרגום שלו לעברית. זו איגרת שנכתבת כאמור בשלהי המאה העשירית על ידי אחד מגדולי הגאונים, ששם הוא פורס יריעה מאוד מאוד רחבה על השתלשלות מסירת תורה שבעל פה. הוא מסביר שם את עריכת המשנה, את התלמוד, נותן תאריכים, נותן שמות. זה מבוא אחד מאוד יסודי. עדיין מתקופת הגאונים יש עוד מבואות. מכיר עוד אחד אולי? מכירים? זה כנראה אחד החיבורים הכי גדולים שנכתבו באותה תקופה בדיוק, וזה רבי שמואל בן חופני, שהיה גאון סורה באותה תקופה. כלומר, הוא היה בישיבה המתחרה של רבי רב שרירא. הוא גם מחותן שלו. עד רגל אחת, מבזק קצר. היה מתח לא גדול, היה מתח, סליחה, לא קטן, הוא מתח גדול, בין ישיבת פומפדיטה לבין רבי שמואל בן חופני, שישיבת צורה, מסיבות שונות, נסגרה באמצע המאה העשירית. ואחרי כ-40 שנה שהיא הייתה סגורה, רב שמואל בן חופני ניגש לפתוח אותה, והוא התחיל לגייס כספים ותלמידים ותמיכה בתפוצות, וזה יצר המון מתחים בינו לבין ישיבת פומפדיטה. הדברים מתועדים, נכתב עליהם, ובאיזשהו שלב הם כותבים הסכם שלום, יש לי בבית עותק של ההסכם, ואז זה לא קיבלו פרס נובל, אבל חלק מהסכם השלום היה כבימי הביניים, שמה הוא כולל? חתונה בין הצדדים, חתונה פוליטית, לא משיקולים רומנטיים, וכך רבי גאון מתחתן עם הבת של רב שמואל בן חופני. ורב שמואל בן חופני הוא מחבר מאוד פורה, הוא מהמחברים הכי פוריים של תקופת הגאונים. הוא כתב ספר שנקרא, סליחה? רבי גאון, שהוא הבן של רב שרירא גאון, מתחתן עם הבת של רב שמואל בן חופני. רב שרירא נפטר ב-1006, רב שמואל בן חופני נפטר ב-1013, ורב שמואל בן חופני כותב חיבור ענק שנקרא מבוא התלמוד. זה חיבור של 150 שערים. לידינו הגיעו, מי שילך לספרייה יחפש, אז יראה ספר כחול כזה שהוציא אותו שרגא אברמסון, שכתוב על מבוא התלמוד. תדעו לכם, זה פרק אחד מתוך 150 פרקים, ופה ושם מצאו חלקים בגניזה. רוב החיבור לא נמצא, אבל יודעים על השלט שלו והמבנה שלו מסיבה פשוטה, שמצאו את המפתח שלו, את עמוד השער, כלומר עמוד האינדקס, כן. אבל זה מבוא ענק שקשה לתאר גם הסוג השאלות שעניינו אותו, ולאסוף את כל השמות, לאסוף ומופיעים. זה משהו שהיום לא נכנס לישיבה בכלל. זה מבוא שני ענק מתקופת הגאונים. אני אוסיף עוד מישהו שלא כתב מבוא, אבל אחד מגדולי הגאונים שכותב הרבה על מסירת תורה שבעל פה, ויש לו תפיסה של איך היא נמסרה, זה רב סעדיה גאון, שהוא קודם להם. רב סעדיה נפטר ב-942, הוא גאון סורה קצת לפני הסגירה שלה באמצע המאה העשירית. ורב סעדיה בכמה מקומות כותב על המשנה, על מסירת תורה שבעל פה. נעסוק גם בזה, בעזרת השם. זה נמצא, הכתבים העיקריים נמצאים מצד אחד בהקדמה שלו לפירושו לספר בראשית, שיצא לאור, זה נכתב ערבית אבל יצא לאור עם תרגום עברי. וגם יש לו ספר שבו הזמן, אם יהיה רלוונטי, נסביר יותר מהו. ספר שנקרא ספר הגלוי, זה ספר פולמוס שלו עם קראים, והיות ורס"ג היה בחזית ההתפלמסות עם כופרים בתורה שבעל פה עם הקראים, הוא גיבש עמדות מסוימות. אני אוסיף, הוא גיבש עמדות מתוך הקשר פולמוסי, ונדבר גם על הדבר הזה. כשהעמדה מתגבשת בהקשר פולמוסי, יש לה דינמיקה אחרת של מה עומד מאחוריה, העיקר זה דם השתשיב. אילו גדולי הגאונים שכותבים בו לתורה שבעל פה. המחבר הבא הגדול שכתב ממש מבוא מסודר לתורה שבעל פה זה רמב״ם, בשני מקומות. מקום אחד זה בהקדמה לפירוש המשנה, או הקדמה למשנה, שם אני מניח זה ללמד איתכם לבגרות, חכתם בזה? שם הרמב״ם מתאר בעריכות את השתלשלות תורה שבעל פה, שתקציר של הדברים עם מיקוד מסוים נמצא בהקדמה למשנה תורה. אחד מהטקסטים המכוננים של תפיסת הרמב״ם את תורה שבעל פה ואת השתלשלותה ומסירתה. עוד חיבור מתקופת הראשונים שאפשר לראות בו סוג של מבוא לתורה שבעל פה, לא ממש, אבל הוא יכול להשתייך בחלקו, זה חיבור דווקא מעולם שלא יודע לכתוב מבואות בכלל. מה שתיארתי קודם על בני הישיבות שלומדים תורה ולא יודעים או לא חושבים שלנכון לעשות סדר מסודר במבואות, אז זה בעלי התוספות עם בחורי הישיבה. אם שמתם לב, כל מה שתיארתי פה הם יהודים שחיים בתוך העולם המוסלמי, ששם יש תרבות של כתיבה מסודרת, והיהודים שותפים לתפיסה שככה נכון להגיש נושא ולכתוב אותו. בעלי התוספות שהם חיים באירופה, מהם יש תפיסה שצריך ללמוד תורה, צריך לשאול קושיות ולתרץ אותם, אם תאמר ויש לומר, אם תאמר ויש לומר, ככה התוספות על הדף רצים. הם לא עוסקים במבואות, הם פשוט יודעים, לומדים ולומדים, גם יודעים כמו שאתם יודעים, אבל בתוך העולם לא של יהודי צרפת, של רוב התוספות שלנו, ובתוך העולם של יהודי אשכנז, גרמניה, במאה ה-12 נכתב חיבור שאפשר לקרוא לו סוג של מבוא לתורה שבעל פה, ייחוסי תנאים והמוראים, שזה חיבור ענקי שהוא מאורגן ומסודר לפי סדר א' ב' של שמות החכמים בספרות חז"ל. מה הם אמרו? כתב את זה, שכחתי את השם המדויק, זה שם אשכנזי קלאסי. ייחוסי תנאים והמוראים, או סדר ייחוסי תנאים והמוראים. כתב את זה, וואי, שכחתי את השם המדויק. המבוא הזה הוא לחז"ל, נכון גדעון? אבל זה, השיעור הזה יהיה בחז"ל. אז לא נורא. אבל תדע לך, זה חיבור ענק, ושכחתי במחילה, אני חוזר לתקופת הגאונים, שכחתי עוד חיבור אחד שהיה נכון להזכיר אותו, חיבור שנקרא סדר תנאים והמוראים, שהוא חיבור שמיוחס למאה התשיעית לגאון שחי בסורה. בסדר, זה פחות או יותר הספרות המבואות לתורה שבעל פה מעולמם של ראשונים. סדר תנאים והמוראים. בסדר, שאני רוצה לומר מילה אחת על המבואות האלה, כי זה מוקד שלישי שיהיה בשיעורים האלה, שבמידה מסוימת יחליף קצת המוקד ההיסטורי. ואני רוצה להסביר קצת את היחס ביניהם. החיבורים האלה הם לא חיבורים ביקורתיים שחוקרים את העבר ורוצים להגיד לך מה היה לפני 3,000-4,000 שנה. החיבורים האלה כדרכם של כל האנשים שחיו באותה התקופה, הם חיבורים אידיאולוגיים, יש להם תפיסת עולם, הם רוצים לספר סיפור, את הסיפור של תורה שבעל פה, כדי לחייב את האנשים אליה, כדי להסביר את הלכידות הפנימית שלה, את התוקף שלה. הם בכלל לא באים לחקור אותה, הם באים מנקודת מוצא שונה. גם אני אזכיר עוד חיבור על תורה שבעל פה, בסדר? שאולי שכחתי אותו בכוונה, כי אין לו הרבה ערך לתקופה שאנחנו נלמד עליה. בספר הקבלה, שקבלה לא מיסטיקה, לא קבלת הארי, קבלה בבחינת משה קיבל תורה מסיני, שמסורת. זה ספר שנכתב בספרד ב-1161, כותב אותו יהודי ששמו רבי אברהם בן דוד, היות והוא חי בארץ ערבית, יש לו English name, כמו שאומרים היום, קוראים לו אבן דאוד, והוא גם ידוע כרייבד הראשון, יהודי קדוש, נהרג על קידוש השם ב-1168, כדרכם של חכמי ספרד באותה עת, הוא רב דוקטור, כלומר הוא אסטרונום, הוא אסטרולוג, הוא גם רופא, הוא גם זה, הוא... קיצור, ידיו רב לו בכל התחומים, והוא כותב חיבור גדול בספר הקבלה, יצא מהדורה מדעית שלו, יפה. הסיבה שאולי הוא נשמעת, זה לא רק שאני לא מכין מספיק טוב, אלא גם שהספר הזה כנראה, כשהוא מדבר על תקופת חז"ל, אין לו שום ערך עצמי, הוא פשוט מעתיק הכל מרב שרירה, ולפעמים מעתיק גם עם קצת אי דיוקים. הוא בעל ערך עצום לזמן שבין רב שרירה לבין 1161, שזה תקופת הרבנים. כל המידע היום על חכמי ספרד הראשונים, על חכמי צפון אפריקה, הכל בא ממנו. והרמב"ם מכיר את הספר שלו וגם מתפלמס איתו, והוא לא מסכים איתו בהרבה דברים. ופה אני חוזר לנקודה שזה הכל, זה ספרים אידיאולוגיים. אלו ספרים שבאים לחייב אנשים לתורה שבעל פה, באים או להצדיק אותם מול מי שירער על התוקף שלה, או שהם באים לדבר לקהל שלהם, כי הם חושבים שהרמב״ם למשל כנראה נהדר מימד פולמוסים קראים, ופחות מודגש ברמב״ם, למרות שאפשר להראות מקומות בכתביו שזה קיים. כלומר, הוא מכיר קראים, זה לא... אבל עוצמת ההשפעה שלהם עליו, או הדיבור על הדברים שלו, אין לו הדים של קראים. אם כבר יש שם הדים, מישהו אחר הוא מתווכח, או צריך לתת חיסונים לקהילה שלו נגד משהו אחר, וזה האסלאם, שהוא יותר מאיים. כי היהודים מושפלים, היהודים חיים, זה בעיה קיומית להיות משפל, רק בעיה פיזית. וזה לא קהל קיומית. לדבוק בדת האמת, הביטוי הרמב"מיסטי הזה, שמסביבך היא מושפלת. וכל החיבורים האלה הם חיבורים לא ביקורתיים, הם אידיאולוגיים. בעצם הייתי אומר, אין בהם חקר תולדות תורה שבעל פה, כמו שיש בהם, הם מספרים את הסיפור של תורה שבעל פה באופן שבו הם רואים את זה. כלומר, התחום הזה מלא 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 באידיאולוגיה. מה שהדור שלנו קצת נבדל, וזה נטף ביטאת את זה, שאנחנו מצפים שהאידיאולוגיה שלנו תתאים למה ש... הוא פעם ציפו ככה, עד לפני 20 שנה, שהיא גם תתאים למה שקרה באמת. ככה, לפחות כשאני הייתי בגילכם, זה עדיין הייתה הציפייה בעולם. כלומר, אם זה לא קרה באמת, אז האידיאולוגיה לא נכונה, משהו כזה. אני חושב שהעולם היום כבר השתחרר מזה, לכן יותר קל לי לדבר פה עכשיו. היום העולם מבין שכולם מספרים סיפור. והמבחן של סיפור הוא הלכידות הפנימית שלו, ההיגיון הפנימי שלו, בעצם התודעה שנוצרת אצלך כשאתה פוגש את הדבר שהסיפור מספר עליו. אז נכון הדבר שזה שחרר הרבה לחץ מבחינת את כל השאלה של ההיסטוריות של הדברים. מצד שני, ברור שאם הכל בדיה, כלומר אם זה גם בעיה, כלומר בוא נגיד ככה, כשאתה נכנס לפרטים, אם אתה יוצר איזה סיפור, סיפור הוא תמיד אמיתי אם יש לו משמעות פנימית. הוא אמיתי כסיפור, לא אם הוא היסטוריה או לא אמיתי, אלא כסיפור הוא אמיתי. מצד שני, אם הדבר שהוא מספר עליו לא היה ולא נברא, זה בעיה. אני לא יכול להגיד שזה גם מבורכים מזה, אבל היום כאילו העולם מחובר מאוד לרעיון של סיפורים. לכן בעיניי, לעסוק בחקר ההיסטוריה המדויק, מה היה בדיוק בשנת 2905 לבריאת העולם בתורה שפעים, מאוד קשה לדעת מה קרה שם. אנחנו בעצם נראה גם, אין לנו ממש כלים היסטוריים, יש יותר שאלות מאשר תשובות. ולתת לכם תשובה באמת מה היה בתקופת המקרא מבחינת תורה שבעל פה, אני לא יודע. אני יכול להגיד לכם, לשתף אתכם בשני דברים, בשאלות שזה לא נראה כל כך פשוט מה שקרה שם. כן, כבר שאתה קורא יושיהו והוא קורא בתורה ו... פתאום הוא מגלה שהוא לא מקיים הלכות, שאתה קורא בספר נחמיה, איך הם קוראים בתורה ונזכרים שיש סוכות, זה מעורר שאלות על רציפות תורה שבעל פה. אתה מגלה שם פרטי הלכות שעומדים בסתירה לתורה שבעל פה של חזר, אז זה מעורר שאלות. השאלות כולם יותר טובות מהתשובות, אני יכול להגיד. מה שכן, אפשר בדוגמאות האלה ללכת למקומות שבהם חזל ואחרים ראשונים, אחרונים, מי שהיה אחרי חז"ל עסק בשאלות האלה, ולראות איך הם התמודדו, אם זה מיישב את הדברים על הלב. אולי לא צריך לענות על כל שאלה, שתדעו, לא מתים מקושיה. אני מה המקור? איך יודעים שלא מתים מקושיה? תוספות. תוספות?
עובר הלאה אחרי ש...
אוקיי, זה, אבל יש מקור יותר טוב. יודעים איך יודעים שלא מתים מקושיה? גמרא אומרת שיעקב אבינו לא מת. והשאלת הגמרא, אבל כתוב בתורה שהוא מת, ועדיין הגמרא המשיכה להגיד שהוא לא מת, כלומר הוא לא מתים מקושייה, אפילו קושייה כל כך טובה, כן? כלומר, יש דברים לא ברורים, בסדר? ואני לא בא להגיד שהכל יהיה פה עכשיו שיח פוסט מודרני, רק לספר סיפורים. ברור שצריכה להיות חתירה לנסות כמה שיותר ליצור חיבור לתחום על ידי הפעלה של חשיבה ביקורתית ושכלית. אפשר לדבר על זה בעוד הרבה הקשרים. אבל בסופו של דבר, זה תחום שלא יכול למצות את עצמו, ולכן בעיניי חלק מהסיפור הוא גם לראות איך את תפיסות העולם, איך התמודדו. כלומר, כשאנחנו ניגע בתחומים שניגע בהם, אני אשתף אתכם גם בתפיסות שהיו לחכמי ישראל סביב השאלות האלו, גם אם זה תפיסות שאני לא מזדהה איתם. בסופו של דבר אני צריך לשאול, אז מה התפיסה שלאור העולם הרוחני שאנחנו חיים בתוכו, ולאור איך שאנחנו פוגשים את התורה, לאור שיטת הלימוד שלנו, לאור הידיעות שלנו, מה אנחנו יכולים להגיד עם עצמנו בתחום הזה? אני גם חושב שזה בעל ערך לפגוש את התפיסות השונות שקיימות, וזה חלק אינטגרלי מהלימוד, כך שמבחינת סדרי הלימוד ננסה איכשהו ללכת על איזשהו משהו משלב מבין שלושתם. כלומר, גם מודעות כלומר, נתחיל לפי תקופות, זה הצורה הכי פשוטה לעבוד טכנית, כן? נעבוד ביחס לתקופות גם על איך סיפרו את התקופה הזאת בדורות המאוחרים יותר, וגם נעבוד על מבוא לספרות, כלומר נגיע לספר מטיבו, מה הספרות של התקופה. מבחינת הגבולות שתחמו לי, זה אמור להיות עד חתימת התלמודים, ונכון גדעון? פחות או יותר, כן? תרצו מבוא לגאונים ראשונים, זה כבר, זה פשוט עולם מאוד עשיר ומאוד רחב, אבל אפשר הכל בשנה אחת. זה קורס אחר, זה ציון אחר, זה עוד נקודות זכות, כן? זה בסדר, כאילו חבל להכניס שני קורסים בנקודת זכות אחת. כן, זה בסדר. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר, מבוא לספרות גאונים הראשונים, עברתי הרבה פעמים, גם הקורס המקוון במכללה בעצם לקוח מחומרים שאני נתתי למי ש... זה פעם ראשונה שאני מלמד מבוא לתורה שבעל פה. האמת היא שאני לא יודע לגמרי מה יהיה במסע הזה, כמו מה שאני מתכנן הוא, אני חושב הרבה על הנושאים האלה ומעסיקים אותי, אבל לארגן אותם בצורה מסודרת, לכדי מסכת, זה עוד לא עשיתי אף פעם. אז אני באמת אין לי מושג מה יהיה במהלך השיעורים האלה, אני אומר לכם את האמת. כלומר, התוכנית עלי, מה שתיארתי לכם, אבל תכלס להגיד לכם מה יהיה וכו', אני לא יודע. מה שכן, והיום הכנתי דף כזה עם מקורות מחז"ל, שבו אני רוצה בעיקר לעסוק בשאלה של מה חז"ל מספרים על תורה שבעל פה. אני מתחיל לא מהשאלה ההיסטורית, כן? עכשיו, מה שאני מציע הוא שנפתח קבוצה כזאת בגוגל, זה הכי נוח. לא דרך הרשת, אלא קבוצה כזאת בגוגל שאני יכול לעלות לשם את הדפים. תפטרו אותי מהצרה לצלם ולדאוג שיהיה שעוד הדפים לרשת, כל מי שרוצה או שידפיס בעצמו שיביא מחשב, בסדר? אז לא נחכה שיעור אחד שכולכם תהיו בשיעור הבא?
מקווים.
אוקיי, אז אפשר להסלביר איזה דף עם כתובות מייל ונפתח קבוצה כזאת, בסדר? זה זאת השם, בסדר? מה? בסדר. אז בואו נתחיל, אני אעביר פה רק את הדף הראשון, בסדר, נראה אם זה יספיק. אני לא ידעתי כמה לצלם, אז אני מקווה שזה יספיק, אם לא השניים ביחד, בסדר? נעזור את שלי. צריכים לקחת כל פעם שניים, בסדר, תעבירו ביניכם וכל פעם תקחו שניים, בסדר? אני אתחיל בשאלה שלך, מרדכי, בסדר? כלומר, אתה שאלת מי בכלל אמר שיש תורה שבעל פה, כן? והשאלה הזאת, אני הגדרתי אותה פה בדף הראשון כניסיון של חכמים לחפש רמזים בתורה שבכתב לכך שיש תורה שבעל פה. אני רוצה קצת להסביר את מה עומד מאחורי החיפוש הזה של חכמים. מה חכמים חיפשו בזה? כשמרדכי הציב את השאלה שלו, מי אמר שיש תורה שבעל פה, היה לך ברור שיש תורה שבעל פה.
היה לי יותר פשוט שלכתוב את המייל שלך, כל אחד יש לך
לך מחשב ש... וואי, אני מוצף במיילים.
כלומר, אין בעיה, שישכו גם אליי.
זה נאמר, בסדר, אוקיי. אז... הבאתי. תכתוב על הלוא, אתה זוכר את המייל שלי?
לא, אני כתוב שאני נמיץ, אני
חלט קבוצה. מה זה?
שלא
תוצף אתה, אני אצל. בסדר, אתה מייל שלך, אתה כותב, בסדר. אתה הנחת מרדכי שזה שיש תורה שבכתב היא קדושה והיא אלוקית, זה כבר ברור לך, נכון? אני צודק?
לכאורה כן,
בסדר.
זה בקורס אחר, צריך לבדוק.
זה שבקורס עם עוד נקודות זכות שיעסקו בשאלה הזאת שם, כן? כלומר, אתה אומר, אבל זו הייתה ההנחה של מרדכי. ההנחה של מרדכי היא שההתגלות האלוקית מצויה בתורה שבכתב, דבר אלוקיותה היא מקובלת, היא מוסכמת, הקדוש ברוך הוא התגלה לפני כל עם ישראל בהר סיני. מי ש... קצת מכיר, הרמב״ם חשב שזה הוכחה מוחצת שכל התורת משה היא אמת, אבל זה כאילו הוא מקור הסמכות, התורה שבכתב. ולכן כשחכמים שאלו את עצמם מניין לנו שיש תורה שבעל פה, אז הם חיפשו רמזים בתוך התורה שבכתב שהיא תכלול בתוכה התייחסות לתורה שבעל פה. עכשיו זה בא גם ממקום נוסף, שבו קצת נגדיר את זה לפני קצת העיון במקורות. הוא בא ממקום נוסף, והוא גם קשור לאופיו וטיבו של תורה שבעל פה. תורה שבעל פה מטיבה היא בעלת זיקה לתורה שבכתב, היות והיא מוצגת בהרבה מקורות, נראה את זה מהלך הלימוד, היא מוצגת כפירוש של התורה שבכתב. במובנים האלה התורה שבכתב היא מעין השורש, והתורה שבכתב, שבעל פה היא, הייתי אומר, הפירוש שלה, שגם מתרגמת, גם אומר איך לקרוא את התורה שבכתב, גם מתרגמת, ופה אולי נמצא, כבר נזרוק לכם רעיון מסוים, שנרחיב בזה יותר בהמשך, שהתורה שבכתב היא עולם של רעיונות, והתורה שבעל פה היא מפרטת בפרטים באופן מעשי איך בעולם המעשה את הרעיונות האלה מקיימים אותם. אבל יהיה הדבר אשר יהיה, לחפש הגדרות בהמשך, מה בדיוק היחס בין התורות, למשל את זה אחרת, למה צריך שתי תורות? טוב, הכל בתורה אחת, וזהו. שאלה שהם שאלו את עצמם חכמים, לא המצאנו את זה. נראה מה התשובות שלהם, נשאל אולי מה אנחנו יכולים להגיד לעצמנו, כי מה קיבלנו מזה שיש שתי תורות? אתם נראה איזה ביטויים מאוד עמוקים, בגישות שונות היום, למרות שזה בקורס האחר, לאיך לקרוא את התורה שבכתב, וזה יש נגיעה. אבל בכל אופן, ההנחה היא שהתורה שבכתב היא הגרעין, היא הליבה, תורה שבעל פה היא סמוכה אליה, הפירוש, ולכן חכמים שואלים את עצמם, האם אפשר למצוא את התורה שבעל פה כרמוזה בתוך התורה שבכתב? לא סתם השתמשתי בביטוי רמוז, כי מילים מפורשות וברורות אין. בסדר, אבל לא כתוב בשום מקום מפורש בתורה שבכתב. הנה, אני אתן לך תורה שבעל פה, כמו ההקדמה של הרמב״ם לפירוש למשנה, לא כתוב בתורה שבכתב. החכמים חיפשו רמזים, הם נקלו בלשונות של כתובים. אני הבאתי לכם פה שלושה מקורות שבהם חכמים, לא? שבהם חכמים הציעו. בוא נראה את הראשון, זה הכל תנאי, זה בספרה בפרשת חוקותיי, זה על הפסוק החותם את התוכחה של ספר ויקרא, זה בעצם סוף ספר הברית. יש שם פסוק חותם, אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן השם בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה, שבאופן ברור זה חתימה של חטיבה שאיפה נפתחת, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור ויקרא חפה, ויש שם חטיבה של מה נאמר בהר סיני. זה מתחיל בשמיטה, עובר לכל דיני יובל, בחוקותיי תלכו, שזה מסגרת קלאסית של 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 ברית. יש שם מצוות ואחרי זה יש שם שכר ועונש, שזה גם המסגרת הקלאסית של הברית של ערבות מואב. אבות מואב יש נאום מצוות, ואחרי זה יש בסוף ספר דברים מה יש? שכר ועונש, שזה קריטת ארגזים, הריבל, אתם ניצבים, זה קריטת ברית על המצוות שנאמרו. בספרות התנאים הם הבינו שזה טמפלייט, זה תבנית של ברית, אז גם בהר סיני היה ברכות וקללות. כלומר, אתה לא יכול שלא לכלול את שני ההיבטים האלה, אתה מספר מה התוכן של הברית, ואז אתה מתחייב לקיים אותה, ואומר מה יקרה למי שיעבור עליה. זה המתכונת, והפסוק הזה מביא בתוכו את זה שאלה החוקים והמשפטים והתורות. כמה תורות יש? מה כתוב פה? מיעוט רבים שניים, נכון? ותראו את המחלוקת המדהימה פה בין הברייתא לבין רבי עקיבא. והתורות מלמד ששתי תורות יתנו להם לישראל, אחד בכתב, אחד בעל פה. זה פשוט עובד הטכניקה המדרשית כזה. כתוב תורות, יש שתי תורות, תורה שבכתב יש לך, אז מי נשאר? נשאר תורה שבעל פה. רבי עקיבא חולק על זה. תראו מה הוא אומר. אמר רבי עקיבא, וכי שתי תורות היו להם לישראל, ולא תורות הרבה ניתנו להם ישראל. זאת תורת העולה, זאת תורת המנחה, זאת תורת האשם, זאת תורת זבח השלמים, זאת התורה אדם כימית באוהל. רבי עקיבא, מבחינה פרשנית, מפנה לכל הפרשיות בתורה, שבהם התורה פותחת בביטוי, זאת תורת X, זאת תורת Y. והביטוי תורות לא מתייחס לגוף של תורה שדומה לתורה שבכתב, תורה שבעל פה, אלא זה מתייחס לפרשיות בתוך התורה שבכתב, שהם מכונים תורות. ורבי עקיבא לא מציין כאן מניין לו תורה שבעל פה, אבל זה רמז אחד שנמצא. דברים קצת דומים נמצאים בספרי. הפסוק ירום משפטיך יעקב ותורתך לישראל, כאן כבר לא כתוב תורותיך, פה כתוב תורתך, אבל באיזה הקשר הפסוק הזה? זה הברכה למי? שבט לוי. עכשיו, הוראת תורה שבעל פה בתודעה שלנו היא כרוכה בדמות של איזו קבוצה? שלנו, בתודעה שלנו היום, של הרבונים, של החכמים. אבל בתורה, אתה צודק, זה הכהנים והלווים. והרקע הזה גם משה מברך את לוי, יראו משפטיך לישראל, יעקב, תורתך לישראל. מה זה התורה הזאת של לוי מלמד? אז אומר הספר, מלמד ששתי תורות ניתנו לישראל, אחת בפה ואחת בכתב. חשוב להסביר את הגד הזה. זה חשוב כי זה נוגע להבנת האופי השונה של תורה שבכתב, תורה שבעל פה, שזה הגדרה הכרחית כדי לעסוק בשאלה שהצפתי קודם, למה שתי תורות? למה לא פשוט לעשות תורה אחת גדולה בכתב? למה צריך שיהיו צורות שונות של תורות? מה נאמר פה? תורתך לישראל, מלמד ששתי תורות ניתנו לישראל, אחת בפה ואחת בכתב. יש פה איזושהי הנחה סמויה. זה ודאי, אבל יש פה הנחה סמויה שלא זקוקים ליורו תורתך לישראל אם מדובר בתורה שבכתב. זאת ההנחה הסמויה. הרי היה אפשר להגיד בתורתך, זאת התורה. ההנחה היא שלא זקוקים, נראה בהמשך שראשונים יגידו הפוך מזה. אבל ההנחה היא שתורה שבכתב לא זקוקה למורה. למה לא זקוקה למורה? כי היא כתובה, כל דבר כתוב, מהי ההנחה? שכדי למסור אותה או לדעת אותה, מה צריך לעשות? צריך ללמוד לקרוא, זה הכל. אם אתה יודע לקרוא, אז תקרא אותה. אם מדברים על הוראה שהיא נעשית על ידי אנשים מסוימים, הצורך במורה, נגיד הצורך בבני אדם, תחשבו על זה היום כשיש אינטרנט, הכל כתוב, כן, למה אתם באים לשיעור? תקראו את החוברת וזהו, כי למה באתם? אפשר לקבל נקודות זכות אם עושים את החוברת הזאת? אפשר? לא, למה באים לשיעור? למה רוצים? שהיום עושים, היום מקליטים, כן? ויש כאלה שרוצים, לא אודיו, אלא וידאו, כן? שיהיה צורת הפרצוף של המורה, לראות איך הוא מזיז את הידיים, כן? זה נותן משהו. וכאן ההנחה שלהם היא, תראו את ההנחה, שזה רק בדברים שלא כתוב אותם. יש איזושהי הנחה, אני אנסח אותה באופן הבא, נראה את זה במדרשים בהמשך בצורה הרבה יותר רחבה, שכשמדובר במסגרת של הוראה שנעשה בין בני אדם, יש שם איזושהי אינטימיות, איזושהי סמכות, משהו שנוצר בין הדמויות שספר לא מעניק אותו. זה לא רק עוד הלכות שבמקום שיהיו כתובות הן בעל פה, אלא זה שתי תבניות שונות שהן מתפקדות באופן שונה. זה שני רמזים די דומים, כלומר חיפשו את המילה תורה, או תורות ריבוי, או תורה במסגרת של הוראה, אמרו טוב, זה תורה שבעל פה. יש מקום שלישי שזה כנראה מחלוקת בתוך התנאים איך לקרוא אותה, וזה על פסוק בספר דברים. יש איזה נגיעה לא רק לשאלה האם הוצאו פה רמז איזה תורה שבעל פה, אלא זה גם בעל נגיעה עמוקה מאוד להבין את היחס לאכילת בשר. זה הפרשה של מה שמכונה בשר תאווה. במדבר, לפחות בתורה, לא מתוארת מסגרת של אכילת בשר מחוץ לאכילת קודשים. ולמיתו של דבר זה מחלוקת בין רבי עקיבא ורבי ישמעאל. האם במדבר, בתורה, תפתח בתורה, האם אתה יכול לראות בן אדם שאוכל בשר חולין לפני ספר דברים, לפני כניסה לארץ ישראל? התשובה הייתה לא רואה את זה. שיש מחלוקת בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא, האם במדבר היה מותר לאכול בשר תאווה? אני לא זוכר מי אמר.
הסלב שאכלו במדבר.
הסלב שאכלו במדבר, שאלה טובה, הם נחלקו עליו, אבל אתה שואל שאלה טובה. אבל יכולה לא הקריב אותו כקורבן. אני צריך להעין בסוגיה. הגמרא היא בחולין דף י"ז.
בשר קוראים דף ככה בשר כאילו קוראים אותם.
כאילו סלב...
אז לא רואה
לבנה, אבל... סלב, מה פקר היה מכם?
כן, אבל הם ביקשו בשר וקיבלו בשר, כן?
קיבלו את זה
בתור עודש.
בסדר, קיבלו את
זה בתור סבתא
שלי, קיבלו.
בוא נפתח עכשיו מהר בגמרא. אני רואה, זה שאלה טובה. זה בבלי חולין דף י"ח י"ז. למה? איפה זה? הנה. אז רק שנייה, אני חושב שאתה אמרת דבר נכון. הנה, אומרת הגמרא ככה, כי ירחק ממך דתניא, כי ירחק ממך המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשום שמו שם, וזבחת מבקרך ומצונך. עקיבא אומר לא בא כתוב אלא לאסור להם בשר נחירה, שבתחילה הותר להם בשר נחירה, הפוך, היה מותר במדבר גם בלי שחוט, רבי עקיבא אומר. ועכשיו שגלו, יחזרו לתרן הראשון, וכך שנינו לעולם שוחטין. מה עמדת רבי ישמעאל? זה הפוך. הנה אני קורא, אני לא יודע מה עם הסלב, אבל אני קורא את הגמרא דתניא, כי ירחיב השם את גבולך כאשר זה חולין תזיין עוד בית, כי ירחיב השם את גבולך כאשר דיבר לך ומאותה אוכלה בשר. וישמעאל אומר לא בא כתוב אלא תיר להם בשר תאווה, שבתחילה נאסר להם בשר תאווה, משנכנסו לארץ הותר להם בשר תאווה. עכשיו אתה שואל מה עם הסלב, אני לא יודע, אני צריך להען, בסדר? אבל רואה, יש דעה שבכלל לא היה בשר תאווה במדבר. רצית לאכול, הלכת למשכן והקרבת קורבן שלמים ואכלת בשר קודש. עכשיו לקראת הכניסה לארץ, זה אחד מהדברים הבולטים בספר דברים, הולכים לשנות מסגרת חיים שהיא כוללת בתוכה כמה שינויים. שינוי אחד גדול זה פטירתו של משה רבנו והצורך ליצור דפוסי הנהגה חדשים. שינוי גדול זה מעבר מחיים ניסיים של מן וכו' לחיים טבעיים, זה מחייב היערכות רוחנית. אני מקווה לדבר על זה קצת, אני צריך להיות השיחה השבוע ביום רביעי לדבר על זה קצת, זה זיקה לבר הבטרה. שינוי נוסף הוא המעבר ממחנה אחד שהוא מנוקד סביב המשכן לפיזור שבטים. במסגרת הזאת הכיר חק ממך הדרך, הוא אחד מהדברים השואלים הרבה בדברים י"ב, ואחד מהם זה היתר הצו, כן, לאכול בשר תאווה. שם נאמר, אני קוראת לכם את לשון התורה, שנייה, נפתח את זה מיד. שם נאמר כך, אני קוראת את הלשון, כי ירחיב אדוני אלוהיך את גבולך כאשר דיבר לך ואמרת אוכלה בשר, כי תהווה נפשך לאכול בשר, בכל דבר נפשך תאכל בשר, כי ירחק ממך המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשום שמו שם. כלומר אין לך אופציה יומיומית של הקרבת קורבנות שלמים, וזבחת מבקרך ומצונך שנתן אדוני לך כאשר ציוויתיך. וכאן חכמים נתפסו לביטוי הזה כאשר ציוויתיך, ושאלו את עצמם איפה הוא ציווה אותך את זה? איפה? אבל האמת היא שלפני שנראה את התשובות שנאמרו כאן, האמת היא שהביטוי כאשר ציוויתיך מופיע בספר דברים לא רק כאן אלא בעוד מקומות. למשל איפה? יודעים? יודעים איפה בספר דברים כתוב? לא אומרים לדעת, בסדר, אני אגיד את זה. כן, ויש בעשרת הדיברות, אני קורא, שמור את יום השבת לקדשו, כאשר ציווך אדוני אלוהיך. הוא כבר ציווה אותך לפני כן, בהמשך, וכבד את אביך.
איפה אתה מקריא?
אני מקריא מעשרת הדיברות. זה דברים, אי, פסוק י"א, שמור את יום השבת לקדשו כאשר ציווך אדוני אלוהיך. ספר דברים כותב כאשר ציוויתיך, כאשר ציווך. זה נוגע בנקודה שבעזרת השם בשיעור הבא נדבר עליה, שספר דברים יש לה אופי מיוחד בשאר ספרי התורה. נדבר על זה יותר כאמור בהמשך. הוא מאוחר להם, הוא מפנה להם, אבל הוא מפנה לצווים קודמים. הוא כבר צוות, אתה כבר מכיר את זה. ואני יכול להגיד לכם שהנטייה הפשוטה של חז"ל כשהם ראו דבר כזה היה לקחת תנ"ך, ללכת אחורה לפני ספר דברים ולחפש איפה צוות. וככה למשל ביחס לעשרת הדיברות, מה נראה לכם פשוטו של מקרא? מה זה כאשר ציווך? איפה הוא ציווה אותך?
ביתו.
אז אומר פה אריק דבר שלי נראה גם פשוטו של מקרא, וזה נוגע לשאלה של איך אתה קורא את עשרת הדיברות בדברים ומה את עשרת הדיברות בשמות. כאשר ציווך הכוונה בעשרת הדיברות במעבר סיני, כי כשמשה רבינו חוזר עשרת הדיברות בספר דברים, אז הוא יכול להתייחס בביטוי שכאשר ציווך על הדיברות, כי הוא עכשיו מספר עליהם, הוא לא עכשיו נותן אותם, כן? הוא מספר עליהם במרחק של 40 שנה. אבל חז"ל לא עבדו ככה כל כך. הדעה הדיונית בחז"ל הוא לחפש מקום לפני מתן תורה ולכן פה למשל, איפה הם החזירו אותנו? למראה, יש פרשת שבת בשמות תזיין, עוד קודם מתן תורה, מיד אחרי, במסגרת פרשת אמן, וחזרו לשם. לפי המתודולוגיה הזאת, היה גם מקום פשוט, אותו דבר כאן עם כאשר ציוויתי חיים הבשר, יש פה בעיה עם החשמל בחדר. צריך לדבר, אריק, אתה מטפל בזה, נכון? לפי אותה מתודולוגיה, בוא נחזור אחורה, ונראה איפה ציווה אותנו. אה, איפה זה, כן, אומרים, דוקטור.
באתי בזה.
לפי הגישה הזאת, אני צריך לחזור אחורה, לחפש איפה צובנו על שחיטה. ומה הבעיה המרכזית? שבעוד שלשבת זה נמצא בקלות, זה לא נמצא כל כך לשחיטה. וכאן, נקריא לכם, זה בדפים, תוכלו לראות. מה כנראה רומז הספרי? הספרי אומר, ואני אומר לכם, מי שהציע שכך לקרוא את הספרי זה הרמב"ן שהבאתי פה בדף בהמשך. מה אומר הספרי? כאשר ציוויתיך, מה הקודשים בשחיטה הפכו להם בשחיטה. כי יש פה כנראה תשובה לשאלה, איפה ציוויתי אותך, אז מהי התשובה? איפה? בקודשים. בקודשים ציוויתי אותך, שאני אספר לכם, כשלונים חולים ועוסקים בקשרות, אחת מהשאלות שצריך להציף הוא היחס לאכילת בשר, וגם היחס בין שחיטת חולים לשחיטת קודשים. וכאן, לפי הקריאה הזאת, תקשיבו, יש רמיזה ברורה מאוד, שכשאדם אוכל בשר, זה בא עם מטען. התורה, כאשר היא אומרת, כאשר ציוויתיך, היא מביאה את המטען של אכילת קודש. בעולם הבשר, הייתי אומר, האידיאלי אמור להיות לפני השם, לא על פני השדה. וכשאתה בא לעולם של בשר תאווה, אתה מביא איתך את המטען הזה לתוך הפרשה כאשר ציוויתיך. אבל תראו את דעתו של רבי בברייתא, שמיטב ידיעתי מופיע רק בבבלי. עכשיו תראו מה רבי אומר. נתניה רבי אומר, וזבחת כאשר ציוויתיך, מלמד שנצטווה משה על הוושת ועל הקנה, על רוב אחד בעוף ועל רוב שניים בבהמה. שאיך רבי מפרש כאשר ציוויתיך? כאשר ציוויתיך בהר סיני, בעל פה. וכאן צריך לשים לב, ופה מגיעים לעמדה אחת מסוימת, היא לא רק רמיזה בתורה שנכתב. אני חוזר, אני לא אומר שהרמזים האלה הם חזקים. כמובן להגיד שבוא נראה חכמים נתנו לעצמם דין וחשבון, כלומר, הוא מחזיר לדרך הפסוק הזה להסבר מסוים של מה תורה שבעל פה נותנת לו מה תורה שבכתב. אני לא עונה כרגע לשאלה שאיך הם הסבירו את זה, למה שזה לא יהיה הכל ביחד. מה התורה שבעל פה כאילו מוסיפה? וכאן שהולכים לפרטי הדין, ושת, קנה, רוב אחד בעוף, רוב שניים, בעצם מה אומרים? כשהתורה מדברת על מזבחתה או על שחיטה, מה בעצם התורה מספקת? והאמת היא שגם בשחיטת קודשים נמצאים באותו מקום. זאת אמירה כללית שתשחוט. אבל מה חסר שם? מה אין? מה אין בתורה? בהרבה מקרים. אין בתורה, איך פרטים, אין בתורה את ההסבר המעשי המדויק של איך מבצעים את הפעולה הזאת. רוצים דוגמה, יותר חריפה, הלכות שבת. התורה לא תעשה כל מלאכה, התורה מסבירה במדויק מהי מלאכה ומה לא צריך לעשות, וזה ככה כמעט בכל תחום. התורה מדברת באופן, נדבר בשפה של חסידים כללי, כן?
מה? תשתה. זה הנושא של שביל.
נכון, כבר התורה שנכתב והשפה שלה היא שפה של קשיק כללית. אני הייתי אומר בצורה יותר מדויקת, אני עכשיו עוזב את חז"ל והולך לעולם שלנו, בבית מדרש שמאוד מדגיש את חשיבות לימוד הפסוקים. בעיקר הפסוקים נותנים את התחום, את הרעיון. הפסוקים יותר נותנים את השורש של התחום, הם לא מתארים באופן ברור מה לעשות ואיך לעשות. והתורה שבעל פה היא בדיוק ההפך, התורה שבעל פה היא פחות באופן גלוי, שפה של רעיונות, שפה של משמעויות, למרות שזה נמצא מתחת לפני השטח. התורה שבעל פה יותר מתרגמת לשפת המעשה את... עכשיו בצורה, מיד אני צריך לשפצר, בצורה קיצונית, אם ניקח את ההיגד הזה, אני יכול להגיד שיש פה אפילו הסבר מסוים למה יש שתי תורות. אפשר גם לדבר מתוך של העולם שלנו. כי שפת הפרטים במידה מסוימת היא סותרת את היכולת לדבר בשפה של רעיונות. הפרטים מטבעם הם מעין, הייתי אומר, עיצים, והם נותנים מבט אחר מאשר היער. ואפשר להביא הרבה דוגמאות שכשאתה עוסק בפרטים קשה לך לפעמים לתת את הרוח של הדברים, את הרעיון של הדברים, את השורש של הדברים. זו שפה אחרת. ובהקשר הזה הנגזרת המיידית והישירה למה שאני אומר הוא שאלה היא האם בכלל לקרוא את התורה כשפה, כספר מעשי, כמו כשאני מדבר על יחס תורה שבכתב, תורה שבעל פה, האם התורה הוא ספר מעשי שפשוטו של מקרא היא הוראה מעשית מראש, או אולי התורה הוא ספר של רעיונות ומראש הוא לא מתיימר להיות ספר מעשי, כשזה נוגע המון לשאלה של יחס בין פשוטו של מקרא לבין עולם המדרש. של הרב ברויר, שאני מרשה לעצמי להניח שאלה משיעור בית במעלה מכירים את התורות שלו, כן? כל התורה של הרב ברויר, מה היא מניחה? שהתורה הוא לא ספר מעשי, שהתורה מדברת בשפה של רעיונות. ואם קודם דיברתי איך עולם הפרטים יכול לפעמים לחנוק את הרעיון, הרב ברויר מניח שגם עולם הרעיונות יכול להגיד את הרעיון רק אם הוא אומר אותו בצורה דיאלקטית, שהוא אומר אותו בשתי צורות שאפילו סותרים אחד את השני. בעצם אף פרשה לא התקבל להגיד לך מה לעשות, זה הקיצוניות של הרב רויר. כל תפיסת העולם של הרב רויר היא שהתורה שבכתב בראש היא לא ספר מעשי. כלומר, אם אני שואל את עצמי למה שתי תורות, התשובה היא שהם מדברים שפות שונות, וכדי לדבר את שתי השפות, כלומר היות ומצד אחד ההתגלות האלוקית רוצה לתת לי רעיונות, ומצד השני ההתגלות האלוקית היא גם רוצה, כלומר היא צריכה לבוא לידי מימוש בעולם המעשה מתוך תפיסה שיש קונקרטיות לדברים, אז צריך לדבר בשפת המעשים, אז היא צריכה לדבר בשתי שפות, ובעצם הם נפרדים כי אי אפשר להרבב אותם. זה קיצוניות של הרב בויר. אפשר לראות ביטויים של רעיונות כאלה פחות קיצוניים גם בראשונים. אני לכם דוגמה לדבר שכזה, עין תחת עין. הרמב"ם במורה מרשה לעצמו להגיד בפורש שפשוטו של מקרא זה להוציא עיניים, כותב את זה במפורש במורה. במשנה תורה הוא כנראה נלחם בהווה אמינא שיכולה להתעורר אם הייתי מתייחס לתורה אחרת ממה שתיארתי קודם על הרב רויר. אם התורה היא ספר מעשי שאומר לך מה לעשות לפשוטו של יקרא זה עין תחת עין, אז מה יאמר לעצמו אדם? ומחקרים אומרים את זה, מה יאמר לעצמו אדם עם גישה היסטורית שהייתה תקופה ש איך קימו עין תחת עין? ממש, כן? זה מה שהוא יאמר לעצמו. עכשיו מי שכנראה נלחם בעצמו, קוראים לו הרמב״ם, שבתחילת הלכות חובל כותב, תקשיבו לאריכות הדברים, כותב הרמב״ם בפרק א', טוב, מיד נפתח את זה, משנה תורה בספר נזיקין חובל מזיק, כותב הרמב״ם כך, אני מקריא, אף על פי שדברים אלו, כלומר שעין תחת עין הוא ממון, זה הלכה וב, נראים מעניין תורה שבכתב, ולפי כן הוא הסביר את הדרשות, כולן מפורשים מפי משה בהר סיני וכולן הלכה למעשה הן בידינו, וכזה ראו אבותינו דנים בבית דינו של יהושע ובבית דינו של שמואל הרמתי ובכל בית דין ובית דין שאני אומר משה ועל עכשיו. פה יש אמירה ברורה שבאה להגיד אל תעלה על דעתך שאי פעם הוציאו עיניים. זה מה שהוא מנסה להגיד כשהרמב״ם כאן, אני אקשיר לקריא לכם, אז מה, אז מה כתוב עין תחת עין? כי אז תכתוב ממון. אז הרמב״ם כותב באופן הבא, הוא אומר, אני מקריא, שנייה, איפה הוא כותב שיהיה ראוי להוציא לו עין? זה משנה תורה, אני קורא. הוא גם כותב את זה פה. הנה, כי אני קורא. זה שנאמר, זה הלכה ג', זה שנאמר בתורה, כאשר ייתן מום באדם, כן ינתן בו, אינו לחבול בזה כמו שחבל בחברו, אלא שהוא ראוי לחסרו איבר או לחבול בו. כלומר, הרמב"ם פה מציע לקרוא את ההיגד בתורה לא כהיגד מעשי, אלא כהיגד רעיוני. התורה כותבת, הוציא לו עין, היא באה להגיד כמה זה חמור, כמה זה נורא. הוא לא מוכן כאן לשקול שיעלה על הדעת שאי פעם עשו את זה. זה נוגע, תדעו לכם, להמון תחומים של הלכה שממשלים שאני עושה בין אנשים בתחום, בדרך כלל זה מתחלק לעד כמה אתה מוכן, עד כמה זה נראה לך בעיניך ברברי או משהו שאתה מוכן ומעלה על דעתך, כן? אבל אני יכול להגיד לכם שבעל הדור רביעי, יודעים מי זה? כן, מכירים את הבדיחות על המשפחה של החתם סופר? היה חתם סופר, היה הכתב סופר, היה שלט סופר, והיה גם הטעות סופר. טוב, אני הכרתי אותו, את הבן של הטעות סופר אני הכרתי, היה גר ברחוב שגדלתי בו בירושלים, קראו לו סופר שם משפחה. בסדר, בכל מקרה, הבעל הדור רביעי, אני חושב שהוא היחיד שהוא בכל מקרה מפורסם בשמו, והוא גם מגן על כל מיני רב אורתודוקסי שמעז לערער בכל רם שאולי פעם הוציאו עיניים, אחד מהם בן דוד שלך, הרב בזק, פעם אמר את זה באיזה שיעור, ולא יודע, תקפו אותו ושלפו את הדור רביעי. הדור רביעי כותב שפעם, במדבר, לא יודע, אכן הוציאו עיניים. עכשיו תבינו, המחלוקת היא גם האם אתה יש לך תפיסה היסטורית, המחלוקת היא גם האם אתה מוכן להקל או לקבל שפעם התנהגו ככה. ובענייננו כאן לשיעור הזה, המחלוקת היא נוגעת לשאלה של מה זה התורה שנכתב. כלומר, כי מי שאומר, זה דבר מאוד דומה, כלומר, כשאתה הולך, וזה מצוין, זו דוגמה מצוינת, ובן צורר מורה, כשאתה הולך למשנה ורואה כל המגבלות שחכמים הטילו על בן צורר ומורה, הם הופכים את זה למשהו לא מעשי, הם הופכים את זה לא היה ולא נברא. הוא צריך להיות בגיל מאוד מסוים, שעושה אווירה מאוד מאוד מסוימת, בצורה מאוד מאוד מסוימת, באותו גובה כמו ההורים שלו, ששניהם בדיוק באותו גובה, כן? ואותו קול, אותו מראה, אותו זה, אותו זה, זה לא מעשי הדבר הזה. עכשיו כאן, אם ככה, מה נשאר מהפרשה? אז מה אומרת הגמרא? דרוש וקבל שכר. אבל מה יש לו לדרוש את זה? סתם, סבי הגריד אומר דברים שמתאימים לו מאוד, לא מסוגל לזדות איתם. באיש ההלכה הוא אומר, בחיים ולא שנימד אותנו על תורה לשמה. אז לכן צריך לכתוב פרשיות בתורה שלא מעשיות, כדי ללמוד תורה בלי לשאול מה יצא לי מזה. אבל זה נראה לי דבר מופרך לגמרי. הרבה יותר פשוט להגיד דבר אחר בהקשר היום. פרשת בן צורר המורה, גם אם אתה באופן מעשי לא תקיים אותו, אבל הוא ודאי אומר דבר אחד, שהורים רואים ילד שמתנהג לא יפה, מה הם צריכים לעשות? עושים לו גבולות. אני גם אגיד לכם שהכי מפחדים לשים גבולות לאלה שהם הכי משתוללים, כן? כאילו זה כאילו אפוקליפטי, מה יקרה ביום שלהגיד לו לא? ויש משפחות שיש בהם טרור שהילדים עושים להורים. ופרשת בן צורר אומר, אני ברור, לא יכול להגיד תורה לשמה. היא אומרת משהו בתחום ההורי. אבל הנה דוגמה שהיא אותו דבר רק הפוכה, שים לב, מרדכי. אבל היא אומרת אותו רעיון. התורה שבכתב מדברת על יחסי הורים ילדים. התורה שבכתב מלמדת אותנו על הצורך של הורים לחנך את הילדים, לעמוד מולם. לא להגיד, זה לא אחריות שלי, זה לא מעניין אותי, אני מפחד מהילד שלי, אני אוהב אותו. מעבר השני, באופן המעשי, האם נוציא ילדים להורג שהם קצת משתוללים, אז מה התורה שבעל פה? ופה עשתה הדבר הפוך, היא באמצעות שפת הפרטים ההלכתיים, מה היא אומרת? באופן מעשי לא תעשה את זה. אז זה אומר שאין רעיון כזה, זה אומר שאין התורה מה להגיד לי יותר. הפוך, התורה ממשיכה, התורה שנכתב ממשיכה להיות אוצר, מעיין של רעיונות. עכשיו פה בדיוק אותה מחלוקת, בכל אחד שיקח לאמץ עצמו את העמדה שלו. בא לגישה ההיסטורית, ואני חוזר, מי שחושב שהתורה שנכתב היא גם ספר הוראות, במובן הזה התורה שנכתב בפה שניהם ספרי הוראות, הוא יאמר לעצמו, פעם אכן יכלו להרוג ילדים בלי הסייגים, באה התורה שבעל פה וסיגה את זה. מי שיותר שותף לתפיסה הרעיונית יגיד לעצמו, מראש זה היה רעיון, כן? כן, בבקשה.
לפי התפיסה ההיסטורית אין מספיק כאילו סמכות לתורה שבעל פה. אם אתה אומר שהתורה שבכתב היא ספר הוראות, כן? איפה בכלל מגיע? אם אתה אומר שזה שתי תורות הם יתנו כל המסנה, אז ברור שיש סמכות.
כבר הבנת את המשפט הבא, אתה חכם, אתה מבין דבר מתוך דבר, שהגישה ההיסטורית שקוראת את כל התורה שבכתב כהוראות מעשיות, היא בעצם לא זקוקה לתורה שבעל פה בזמן המקרא. בסדר? אתה מבין? כלומר, היגדים שנראה בחז"ל מאוד ברורים, כמו תפיסת העולם החז"לית, שהתורה שבעל פה באה לעולם יחד עם התורה שבכתב, היא קיימת כבר, אבל היא כבר נוקטה עמדה בשאלה הזאת, כן? כלומר, הגישה היותר היסטורית רואה בעולם של תורה שבעל פה משהו בעקבות המקרא, שאפילו כמעט הייתי אומר, מתמודד איתו, מעדן אותו. כלומר, מה שהצעתי לכם פה על בסיס דברי רבי, זה שפת הרעיונות, זה שפת הפרטים. לא חייבים להגיע לזה, גם ברבי אפשר להגיד, הפרטים לא ברורים, אז זה מפרט יותר. אבל דבר אחד ברור, ככל שהופכים את התורה ליותר ספר מעשי לזמנו, אתה גם נוקט עמדה שונה על מה זה התורה שבכתב, אתה גם נוקט עמדה שונה על הזמן של התורה שבעל פה, ומילא גם על היחס ביניהם. זה לא כמו שהוצע כאן אולי רעיון מול פרטים, אלא זה פרטים מול פרטים, זה התמודדות באותו מישור כביכול. הייתי אומר התורה שבעל פה היא התמודדות מתמדת של חכמי הדורות הבאים מול התורה היסודית שהם קיבלו בסיני. זה תפיסת עולם שונה לגמרי. כן, בבקשה, איץ. עכשיו,
כל מה אתם מאוד מוכים על
העין תחתיים. כן. אני אמצא לך את זה, אני אחפש.
חולק מה שכתוב.
כל התורה כולה. זה מפתיע אותך, כאילו. בוא נראה אם הוא ימצא את זה בקלות. אופס, חיפשתי בספר לא נכון. שנייה. עין תחתיים, חיפוש, מאגרים. שוב. בוא נראה אם נמצא את זה מהר, אם לא, אז אחרי זה בסדר יצא. שנייה, אם זה מהר. זה לא המקום הנכון מה שמצאתי. בסדר, זה נמצא, בסדר? אני אחפש לך את זה אחר כך. אני זוכר שזה נמצא שם, בסדר? אוקיי? נראה, זה בחלק ג' אם אתה שואל אותי איפה זה. בכל אופן, אני חוזר למקורות התנאים שהובאו כאן על קיום תורה שבעל פה. המקורות הראשונים זרוק ואומרו, האם יש בתורה רמיזה שיש עוד תורה? זה מה שהיה בשני הראשונים. השלישי אצל רבי הוא כבר יוד, והוא מדבר על כאשר ציוויתי. אני רוצה להסביר את רבי. כאשר ציוויתיך כביכול פותר את התורה בדברים י' ו' מלפרט איך שוחטים, כי אתה כבר יודע. עכשיו, איך אתה יודע? אז האמת, אני חוזר, פשוטו של מקרא נראה לי, וכך גם כנראה עולה בספרי, ומי שלא שתכנע שזה כך, אז
היא שיקה... מה שני המקורות הראשונים שיש כאילו שתי תורות?
הביטוי, התורות, כתוב בתורה שיש תורות, בסדר? השני הוא יורו תורתך לישראל, תורה עם הוראה, הוראה זה לשון תמיד של תורה שבעל פה, יורו תורתך. השלישי, כאשר ציוויתיך, שימו לב, הוא לוקח אותנו לא רק למקור אחר, אלא להתבוננות אחרת וראשונית ביחס בין התורות. כלומר, זו שאלה מכוננת, למה צריך שתי תורות? זו שאלה בעיקר היום, מסיבה פשוטה. היום התורה שנכתב והתורה שבעל פה הן שתיהן כתובות. כלומר, אנחנו לא כל כך מרגישים, לא חווים שהם נורא נורא שונים אחד מהשני. זה כתוב וזה כתוב. כן, אחד מהדברים שנעסוק בהם הוא מתי זה נכתב, מה קורה כשהוא נכתב. חשוב לי מאוד, יהיה במהלך הדברים שאומרים הראשון, לכונן תודעה של מה נותן על פה. דבר מאוד חשוב. דבר רק להגיד לכם משפט מזהיר ששמעתי בשם דוד הלבני, שמוד מצחן בעיניי, שהוא אמר שאחרי שהתורה שבעל פה היא כתובה, כמו שצריך להיזהר מקראות של התורה שנכתב, צריך להיזהר מקראות של התורה שבעל פה הכתובה. ובלשון אחרת, התורה שבעל פה הכתובה גם היא צריכה תורה שבעל פה. וזו אמירה שכבר בהקשר שהתחלנו, כביכול הוא אומר, אני חייב שטקסט כתוב תמיד ילווה במסורת אוראלית שיש לה משמעות, וצריך את הרב ראם שיוכל לפסוק מהקליות שלו, כן? שיש לו שכל של תורה, שיש לו גילויים כל הזמן שהשכינה מתגלה לו, כן? הוא אומר, אני חייב את זה למערכת, אני לא יכול להיות פונדמנטליסט שחי רק מטקסט. זה את האמירה הזאת. אוקיי, מה שהוצאנו מרבי זה לא זה, זה אמירה אחרת. מרבי מארצנו, שפת הפרטים, המעשיים. כאשר ציוויתיך, התורה לא רוצה לפרט. תורה היא לא ספר של פרטים. התורה היא ספר או של פרטים לא מוגדרים, או, ואני קודם לקחתי לפחות, שצריך חלק מהמקרא, התורה הוא ספר של רעיונות. ואני חוזר לבית המדרש שלנו. למה כל כך מרכזי העיסוק במקראות, בית המדרש? כי שהתפיסה היא שהעיסוק במקראות יכול לתת את הרעיונות שאם היינו רק לומדים את התורה שבעל פה לא היינו מספיק מודעים עליהם. ובמבט אני לא יודע אם אתם מרגישים אחרת, לא יודע, אני לפחות מתאמץ מאוד למצוא את התשתית הרעיונית המקראית של הדילמות שבמבט אני מדברת עליהן. זה דילמת העיר, המגורים המשותפים, עסקנו בזה קצת בשיעור אצלי, אבל זה עולמות אחרים, ולכן צריך שתיים. בסדר, עוד כאן חטיבה... כן, בבקשה.
אני חושב שתנאים ומורים היו מודעים לתת כל הרעיונות האלה בזמן שהם למדו את הלכות. כאילו מה שהיה איזה שלב שהסקנו, מה החדלות, תחשוב לרעיונות.
זה חשוב אם הם היו מודעים, כאילו אני...
זה קרוב עם אלה, לא יודע.
חשוב.
אז בוא תסביר למה זה חשוב. אם זה לא חשוב אני אדלג על השאלה, אבל זה חשוב. חייב לחשוב עליו, כן.
זה חשוב בגלל שזה ממילא משנה את הפסיקה, איך שאתה חושב על זה. אם אתה חושב על משהו שהוא בתור רעיונות, ואתה כאילו מביא את הלמייסה, אז ברור שזה שונה, ואני חושב מישהו שאומר, יש לי פה משהו שחסר, ואני צריך פשוט, כאילו, יש כללים כבר כתובים, וצריך פשוט למלות אותם.
כן.
זה
גם משנה את ההבנה שלנו של המועדת
הלאים. כן. אז בוא, אני גם איזה, אני מקווה שזה עונה על השאלה, אולי סתם אני בורח במקום שיש לי מה להגיד, אבל אני אברח אותך לשאלה של, האם הייתה אצל חז"ל מודעות לסוג השאלות שמטרידות את המחקר המקרא המודרני, את הרב בויאר, בסדר? בוא נגיד ככה, בדיוק, מה, הם לא יודעים שסתירות בתורה, מה, ברור שהם ידעו, זה אחד מהמידות שהתורה נדרשת בהן. אבל כשאני מסתכל באופן שבו הם מטפלים בסתירות ומה הם מפיקים ממנו, הרושם שלי הוא שהם לא מונעים בכלל על ידי תפיסות של מקורות שונים, או הם לא מונעים בכלל על ידי תפיסות של מה שנקרא בורא וקורא בחינות, אלא הם מונעים יותר על ידי, על הדבר דרך הרוב. כלומר, אני אגיד עוד הערה, עוסקים פה כל הזמן בחזר, חזר זה לא בן אדם אחד, זה הרבה אנשים ויש תקופת זמן ארוכה, לכן צריך תמיד לדעת שיש שם גיוון, ומסוכן לדבר על חז"ל כגוף אחד. אבל הדרך הרוב, מה שעולה מהלימוד שלי, ההתרשמות, שהם יותר מונעים על ידי תפיסה של דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. כלומר שהפרשיות השונות משלימות אחת השנייה, אחד נותן פרטים שאין בשני, אחד מלמד אותך איך לקרוא את השני. האם הם חיו בתחושה של קרע, של סתירה? הרי הרב ברויר וכל האסכולה שלו, הם עושים שני דברים, שיש גם מלומדים, אנשים מתוך האסכולה הפנימית שמגדים נקרא לה, שהם נלחמים נגד זה. אחד הוא שהם מעמיקים את הקרע הפנימי בין הפרשיות בתורה, במקום להגיד בלשון שהם משלימים אחד את השני ומחדדים את הפער ביניהם. והדבר השני גם הוא שהם מאוד מאוד אוהבים ברובם, נדבר על דוד הנשקה שהוא גם באסכולה הזאת, מאוד מאוד אוהבים לחדד את הפערים בין פשוטו שנקרא לבין תורה של בעל פה. כלומר, כשהם רואים למשל עיקרויות של פערים בין מה שנראה בתורה של כתב תורה של בעל פה, הם אוהבים מאוד להגיד שפשוטו שנקרא הוא אכן רחוק מאוד בתורה של בעל פה, והתורה של בעל פה מסיבות מוצדקות, גם אורתודוקסים, הלכה למקום שהיא הלכה, ולרוב הולך בדיוק אותה תבנית שקודם סרטטתי על הסתירות בתורה של כתב. התורה של כתב היא רעיונה, או התורה של בעל פה? יותר מזה, כשהם מגלים מחלוקות בין קראים או צדוקים, סליחה, צדוקים ופרושים, אז הם, בעלי האסכולות אוהבים להגיד שהצדוקים צודקים בפשוטו שבקרא, אבל עדיין הפרושים צודקים שהם נהגו אחרת, כי זה בא מאותו מקום שהם רואים בתורה של כתב ספר לא מעשי, אין בו שום, זה לא ספר הלכות בכלל. כנגד זה נציין רק שיהיה לכם תמונה קצת יותר ברורה שמה שקורה בתחום ההוא. רב יואל בן נון למשל מאוד חולק על הגישה העקרונית, הוא באופיו יותר הומוניסט, זה לא מקרי שהוא באופיו הוא מאוד קשור לתורת הרב קוק שבאופיה יותר הומונית, והרב יואל הרבה מחדד מושג שאתם יכולים לראות ביטוי שלו בפרק ראשון בבא בתרא במשנה שאנחנו לומדים, שנקרא עומק פשוטו של מקרא, שפשט צריך ללמד לא מתוך הקשר צר אלא מתוך הקשר רחב. תקחו פרק שם ברבא בתרא, האם אתה קורא עושה מחיצה, לעשות מחיצה, האם אתה קורא רק את משנה א', או אתה קורא את כל הפרק? אתה קורא רק את משנה א', מה אתה אומר לעצמך? גודה. אתה קורא את כל הפרק, מה אתה אומר לעצמך? אה? לא. אתה אומר איזה קריאה שמי איזה, או שאתה אומר, מכריחים לבנות כותל, זה מה שאתה, אתה אומר מכריחים לבנות כותל. עכשיו כשאתה אומר מכריחים לבנות כותל, החוזר משנה, אתה צריך לקרוא אותה מחדש, תבין, בסדר? כלומר, זה הרב יואל, הרב יואל הוא לקרוא את כל הפרק ואת כל הזה, והוא אוהב להגיד שאין סתירות כל כך במקרא, והוא אוהב להגיד שתורה שבעל פה זה עומק פשוטו של תורה שבכתב, הם בסותרים, הוא גם תופס אחרת את תורה שבכתב לפי זה, אתם מבינים? אני יכול להגיד לכם שהרב ברויר בשנים האחרונות לחייו היה מגיע להתפלל בישיבה בין צורים. הרב אביה כהן, אח של הרב רם, הוא חתן שלו, וגם הישיבה שם נגישה לנכים, והיה לו קצת קשה ללכת. אז זכיתי בשנים האחרונות של חייו, הייתי מתפלל, לא מתפלל בשולחן שלי, מתפלל ביחד. ובשנה האחרונה לחייו הוא היה שם בראש השנה, ביום הכיפורים הוא כבר היה אושפז בבית חולים, הוא לא הרגיש טוב. ובראש השנה הוא העביר שיעור על מתי זה, מה שלמדנו באלול, מתי זה בצאת השנה. והוא ניסה לחדד כמה שיותר את הסתירה בין א' בתשרי כראש השנה לבין סוכות כצאת השנה תכלית, והוא חידד וחידד את הסתירה כדי לטעון שיש פה שני מעגלי זמן וכולם בתוך תשרי. אנחנו דיברנו הרבה על ניסן מול תשרי, בתוך תשרי שני מעגלים. והרב יואל יש לו איזה מאמר, והרב יואל מציע שכל חודש תשרי הוא חודש, הוא התחלת, הוא ראש השנה, ואלף ואלו בתשרי הוא ראש השנה, ראש החודש לחודש, הוא כזה מצד, זה אותו צאת שנה. והוא בתוך השיעור התחיל לבקר, והרב רואר היה לו מזג חם, התחיל לצרוח עליו ככה חבל הזמן, זה שטויות, אתה לא יודע ללמוד, זה היה כאילו התנגשות של אסכולות שבא לידי ביטוי דרך הפרט. מה שהיה יפה זה שאחרי זה מחו מחובקים שעה ודיברו, כשהרב בויר נפטר אמרתי לרב יואל, אני חושב שאת האדם האחרון שהוא צעק עליו בפומבי, הרב יואל אמר לי שלא, שבראשן הרבה בסוכה בבית הוא העביר שיעור והוא שרח עם מישהו אחר. אבל תבינו, זה התנגשות בתפיסות עולם, זה מלחמה של תלמידי חכמים שהם מתנצחים בהלכה, זה תפיסות שונות לגמרי, איך לקרוא את התורה שבכתב. אני מסכם, כשאתה עוסקים בשאלה למה שתי תורות, מה זו תורה שבעל פה, אנחנו בעצם גם שואלים מה זו תורה שבכתב. ולפחות ברבי הדבר הכי בטוח הוא להגיד זה שפת הפרטים. דרך זה חידדנו עמדות אפשריות סביב השאלה, רגע, אז מה התורה שבכתב? אין בה פרטים? אין בה פרטים, כי עשו מה שכתוב בה שחור על גבי לבן. ואז אני עוד פעם חידשתי עמדה על תורה שבעל פה. תורה שבעל פה אז הוא בעצם, הייתי אומר, עומד מול תורה שבכתב. או אם אני בא ואני אומר, לא, תורה שבכתב אף פעם לא אמרה לך מה לעשות, אתה לא יודע לקרוא אותה, כי אתה חי רק מהתורה שבעל פה. כל רגע, איזה עמדה שתרצו לקחת, תקחו, כל אחד שיפנים לעצמו. אבל דבר אחד ברור, רבי מציף פה את נושא הפרטים שקיימים בתורה שבעל פה. כן, בבקשה. אני חשבתי שאתה פשוט מסכם, אתה שואל, כן, אתה שואל, כן.
אז עכשיו אנחנו רואים שבחזל יש גם יצירה, גם סורת. שאלה, איפה ברגבול, מה היה?
תראה, אתה נוגע פה בשאלה שאני מקווה שניגע בה. כתב על זה ספר שלם, פרופסור שלום רוזנברג, ספר נקרא לא בשמיים, שם הוא מנסה לסרטט את הגישות השונות בחז"ל, הייתי אומר למתח שאתה סרטט אותה עכשיו, שנקרא בין מסורת וחידוש. בסדר, זה נושא ארוך שצריך להתבונן בו. אני יכול להזכיר בהקשר הזה, עידון, זה שעה ורבע מספיק לקבל ציון? צריך יותר, כמה שעות זה צריך להיות?
שעה ורבע.
שעה ורבע, אוקיי, אנחנו מסיימים. רק אגיד שהגמרא למשל בתחילת מגילה על מנצפח, האותיות הסופיות, מי אמר אותם? אז הגמרא אומרת במגילה שנביאים אמרו, צופים אמרו. פשוט הגמרא, אבל כבר הלוחות היו כאלה, זה אמר בסיני. ואני למשל מודל אחד אפשרי הוא המודל של שכחו, חזרו ויסדו. זה סוג של מודל שבא ואומר שזה תמיד הכל היה, ורק מה צריך עכשיו? משחזר, זה תורת השחזור, כך הוא קורא לזה. מול זה ודאי עומדים, לא, זה לא גילוי, אני אסביר, עוד נהיה זה משהו אחר. מול זה יש מודלים אחרים, אתה הטפת לבטא, ואני מציע שעושים את זה סדר היום שלנו. איך חז"ל הסבירו לעצמם את הדבר הזה, עוד נהיה זה משהו אחר. הרב רם לא טוען שזה פעם נאמר, הרב טוען שההתגלות ממשיכה. כלומר, הקדוש ברוך הוא ממשיך לדבר וזה מתגלה לנו ממנו. כן, זה תורה אחרת. בסדר? רגע, אנחנו נעצור כאן, נסכם מה עשינו היום ונגדיר מה נעשה פעם הבאה. אנחנו היום קודם כל קצת הגדרנו את יעדי השיעור מתוך רצון גם לתאם ציפיות. התחלנו להסביר גם מה מיוחד במבוא לתורה של הפה בתוך ישיבה, איזה מין מבוא זה ומה יפה המפגש עם הלימוד שלנו, וכל הדברים הקדשנו להתבוננות במקורות תנאים, שבהם התנאים מסבירים לעצמם מנין לנו שיש תורה של בעל פה. כרגע עסקתי רק במקורות ששואלים האם זה כתוב בתורה שבכתב, האם אני יכול למצוא שם משפט שמפנה אותי לתורה שבעל פה. בפעם הבאה אנחנו נראה גם כיווני הסברים שגם יגידו, זה חייב להיות שיש תורה שבעל פה, גם אם לא כתוב, כי איך יכול להיות טקסט בלי שהוא מלווה באיזושהי מסורת, זו גישה אחרת לגמרי. ובעיקר נגענו בזיקה לדברי רבי בשאלה, כבר התחלנו שלמה שתי תורות, ונגענו פה בשאלה של יחס בין תורה שבעל פה שהיא שפת הפרטים, שפת ההלכה, לבין תורה שבכתב, שראינו פה גישות שונות של מים. מה שנתחיל בפעם הבאה, תביאו את הדפים, בסדר? מי שלא יביא, פשוט שעכשיו תעשו הרמה ונשים פה בארון. זה נראה עדיין דרך הפריזמה של התנאים, שם הם שואלים את עצמם לא רק גם למה שתי תורות, וגם למה אחד על פה ואחד בכתב. זה בעצם מה שבעיקר התחלנו היום, אבל צריך עוד לחזק, זה בעיקר מסביר את הצורך בשניים. בסדר? נגמור את הדף הזה, ניגע בראשית תורה של בעל פה וכו'.
מי שרוצה להיכנס בקבוצה, שישלח לי מייל, מהשם שלו, ו...